אנחנו בדף זין עמוד ב' במשנה למטה. אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. אז זה הדבר היחידי שיש הבדל, שמותר לכתחילה ביום טוב להכין דברים שקשורים לאוכל נפש. בדקת הגמרא לעניין מכשירי אוכל נפש, אין הבדל, זה וזה שווים. זאת אומרת שגם ביום טוב אסור להכין מכשירי אוכל נפש. למשל, אסור לי לתקן תנור שהתקלקל ביום טוב בשביל שאני אוכל להכין אוכל, או דברים כאלו, להחליף דברים שמחנה של האוכל. מתניתין, לפי זה המשנה היא לא כרבי יהודה. בתניה, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש. רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. מה הייתה עמד תנא קמא? אמר קרא הוא, כתוב, כל אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, הוא ולא מכשיר אב. רבי יהודה מצד שני כתוב הוא לבדו יעשה לכם, לכל צורככם. כל דבר שהוא צורך אוכל נפש, גם אם זה צורך עקיף מכשירי אוכל נפש, זה מותר לדעת רבי יהודה לעשות אותו באותו. וידך נמי קשה, הרי כתוב לכם ולא לגויים. אסור להכין ביום טוב אוכל בשביל גוי, כל מה שהותר זה אוכל בשביל יהודי. לכם ולא לכלבים, אסור להכין אוכל לבעלי חיים ביום טוב, אלא רק לבני אדם, רק לבני ישראל. וידך נמי קשה על רבי יהודה, הרי כתוב הוא, כתיב הוא וכתיב לכם. כאן המכשירים שאפשר לעשותן מערב יום טוב. אז אם יכולתי להכין את זה מערב יום טוב, אז באמת אין לי יתר ביום טוב, גם לפי רבי יהודה, כי כתוב הוא. מכשירים שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב, נגיד התקלקל לי משהו באמצע יום טוב, משהו שלא יכולתי להכין לפני כן, לעשות אותו לפני כן, לדעת רבי יהודה מותר לעשות אותו ביום טוב, למרות שזה לא אוכל נפש עצמו אלא רק המכשירים. אנחנו ממשיכים במשניות שהפזמון החוזר שלהם זה אין בן. אין בן שבת ליום הכיפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם. אם אדם מחלל שבת במזיד, הוא נענש סקילה. וזה זדונו בקרת. אם אדם עשה מלאכה ביום טוב במזיד, חייב קרת. לעניין תשלומים, זה וזה שווים. לעניין תשלומים יש לנו כלל שקים לבדרה במיני. שאם אדם, לדוגמה, חילל שבת, ובאותו זמן שהוא חילל שבת הוא גם התחייב את השלומים. למשל, אדם שרף, נגיד שרף שדה של חברו בשבת, אז כיוון שהוא חייב עונש על זה שהוא שרף את השדה בשבת, אז הוא פטור מתשלומים על הנזק שהוא עשה לחברו, לדוגמה. ומשמע שגם לעניין יום הכיפורים גם אותו דבר, למרות שאין חיוב מיטה בידי אדם אלא רק קראת, אף על פי כן יש פטור מתשלומים. זאת אומרת, אם אדם ביום טוב עשה את ביום הכיפורים, סליחה, עשה את הדבר הזה, למרות שהוא לא חייב מיטה אלא רק קראת, בכל זאת הוא פטור מתשלומים. מי בעל הדעה הזאת? מני מתניתין? זה שיטת רבי נחוניה בן הקנה. ותניא, רבי נחוניה בן הקנה היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. זאת אומרת, לדעתו חיוב קראת, גם כן נאמר עליו קימלי בדרבה מיני, וכשאדם חייב קראת הוא פטור מתשלום. מה שבת מתחייב בנפשו, אדם שעשה עבירה במזיד אז הוא נענש בסקילה ולכן הוא פטור מתשלומים. אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו, מקבל קראת ופטור מן התשלומים. אז אם כן, המשנה שלנו היא מתאימה לשיטת רבי נחוניה בן הקנה. נא נתם, המשנה במסכת מכות אומרת שכל חייבי קריטות שלקו נפטרו מדי קריטתן. אדם שהיה חייב קרט ובדין הלקו אותו כי הוא עבר עליו, אז הוא נפטר מדי קרט, שנאמר ונקלה אחיך לעיניך. כיוון שלקה, הרי הוא כאחיך. אחרי שאדם מקבל מלכות, אז זהו, כבר אחיך, אין עליו חיוב קרט. כל זה דברי רבי חנניה בן גמליאל. ואמר רבי יוחנן, חלוקים עליו חבריו על רבי חנניה בן גמליאל. חלוקים עליו חבריו, הם סוברים שאין שום קשר. מלכות זה מלכות, וחיוב קראת זה חיוב קראת. ואם אתם, אם אדם חייב קראת, אז הוא חייב קראת. אמר רבא, אמרה בעיריו תנינה, הרי אמרו בישיבה ככה, שלמדנו פה מסכת מגילה, שאין בין יום הכיפורים לשבת, אלא שזה זדונו בידי אדם, וזה זדונו בקראת. ולכאורה, אם אתה אומר שכל אדם שהוא חייב קראת, חוץ מזה הוא גם חייב מלכות, אז זידי בידי בידי אדם, גם יום הכיפורים יש שם עונש בידי אדם, כי חוץ מהקראת אתה גם צריך לקבל מלכות. אז לכאורה, למה אתה אומר שאין עונש בידי אדם ביום הכיפורים, הרי צריך לקבל מלכות? אמר רב נחמן, אמני רבי יצחקי, דאמר מלכות בחבי קרטות לקה. המשנה שלנו באמת ששיטת רבי יצחק, שאין דבר כזה. אם אתה חייב קראת, אז אתה לא לוקה. ולכן זה עונש רק בידי שמיים, ולא בידי אדם. נתניה, רבי יצחק אומר, חייבי קריטות בכלל היו, היו בכלל כל הלווים שלוקים עליהם, ולמה יצא קראת באחותו לדונה בקראת, ולא במלכות. אז אם כן, יש פה שיטה שבקראת, כשיש קראת, אז אין עונש בידי אדם. אבל שאמר, אין צורך להגיע לשיטה הזאת. אפילו תימא רבנן, גם אם תאמר שאתה כשיטת רבנן, שמי שחייב קראת לוקה, אפשר לומר שהמשנה שלנו מדברת על עיקר העונש. עיקר זדונו של מחלל שבת זה בידי אדם, סקילה. ועיקר זדונו של מחלל יום הכיפורים זה בקראת. נכון שהוא גם לוקה, אבל זה לא עיקר העונש. עיקר הדבר החשוב, המרכזי, זה חומרתו, זה קראת. ולכן יש פה הבחנה עקרונית בין יום הכיפורים לשבת בעיקר החומרה, למרות שגם ביום הכיפורים חוץ מהקראת יש גם מלכות, ולפי אחת הדעות שראינו, אם הוא ילקה הוא יהיה פטור גם מקראת. אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל אלא דריסת הרגל וכלים שאין בהם אוכל נפש, שאין עושים בהם אוכל נפש. אם אדם נדר שהוא לא יאכל דברים של חברו, אז אסור לו לאכול עם כל האוכל שלו, וגם אסור לו דברים שקשורים לאכילה, כלים שקשורים לאוכל. ואם אדם נדר הנאה מחברו, אני לא נהנה ממך בכלל, אז אסור לו דריסת רגל, אסור לו ללכת בכלל אצלו בחצר, בבית, וגם כלים שלא קשורים לאוכל, גם אסור לו ליהנות מהם. אבל עניין כלים שעושים בהם אוכל נפש, גם אדם שמודר מאכל, גם כן אסור לו לאכול, אסור לו להשתמש בהם. כן. דריסת רגל, אלו קפדין, שאומרת הגמרא, הרי זה דבר שהוא לא נחשב, אנשים לא מקפידים עליו, הוא לא משמעותי. אדם עובר אצלך בחצר, מה זה, לא הנאה שהוא נהנה ממך, לקח ממך חפץ או משהו כזה. אומרת הגמרא, נכון. אמר רבא, יש פה שיטת רבי אליעזר במסכת נדרים, שאומר ויתור אסור במודר הנאה. זאת אומרת, כל דבר קטן, האנשים, גם שנראה שאנשים לא מקפידים על זה, אין מה לעשות. נדרת הנאה, זה כולל גם דברים קטנים מאוד, הכל אסור, ואסור לך גם ללכת בחצר של השני.
אולם לגבי טובות הנאה, לא...
ודאי גם טובות הנאה.
אז לא רק מאכל, גם טובות, מודר מאכל אין נושך טובות.
כן, אפילו דריסת רגל, כאילו, קיצוני. אין בין נדרים לנדבות, אלא שהנדרים חייב באחריותם, נדבות אינו חייב באחריותם. אם אדם אמר שהוא מתנדב להביא לבית המקדש דבר מסוים, אז זה נדבה, ונדר זה שאדם אמר הרי עליי. מה ההבדל ביניהם? כשאדם אומר הרי עליי, הוא התחייב. כשאדם אומר הרי זו, הבהמה הזאת לנדבה, אז אם הבהמה הזאת באיזושהי סיבה כבר לא ראויה להקרבה, טוב, לא ראויה להקרבה, זה לא האחריות עליי להביא חלופה לבהמה הזאת. אבל עניין בלטה אחר, שאם אדם לא הביא את הקורבן שהוא התחייב, או בנדר או בנדבה, הוא לא הביא את זה ברגלים, אז אנחנו נלמד בעזרת השם מסכת ראש השנה שהוא עובר, זה וזה שווים. נא נתא, המשנה אומרת במסכת קינין, איזה הוא נדר אומר הרי עליי עולה, אז הגברא מתחייב, הוא מתחייב. איזו נדבה, אומר הרי זו עולה, זה לא שהאדם מתחייב ולא הוא הביא את זאת, הבהמה הזאת היא עולה. מה בין נדרים לנדבות? בין נדרים, כיוון שאתה התחייבת, אז אם זה מת או נגנב או עבד, זה לא משנה, אתה חייב להביא חלופי, חיוב באחריות. אבל בנדבות, כיוון שקדשת את הבהמה ואתה לא יצרת על עצמך חיוב, אם מתו, נגנבו או עבדו, אינו חייב באחריותם. מנין אמילי? מאיפה אנחנו לומדים את הדינים האלו? תנו רבנן, ונרצה לו לכפר עליו. רבי שמעון אומר, את שעליו חייב באחריותו. מה שמוטל עליך ונרצה לו כשיתכפר, רק אז, רק כשהוא יביא, אז יש לו כפרה. מתי? כשזה עליו. כשזה עליו, אז יושב עליו, וכל עוד הוא לא יביא את את הקורבן, עדיין אינו כפרה. אבל את שאינו עליו, זאת אומרת נדבה, אינו חייב באחריותו. מה עם האשמה? אמר רבי יצחק בר עבדי, מכיוון דאמר עליי כמאן דתיין הכתפי דמי. לא אומר עליי, זהו, זה יושב לך על הכתפיים, ואתה צריך להביא, לדאוג שזה יקרה. אין בן זב הרואה שתי ראיות לזב הרואה שלוש, אלא קורבן. זב שרואה פעמיים זיווה ביום אחד, או יום אחרי יום בימים רצופים, אז הוא כבר נהיה זב והוא מתמא. אבל כדי להיטהר מספיק לו לספור שבעה נקיים ולטבול. מה שאין כן זב שראה שלוש פעמים, אז חוץ מזה שהוא צריך להיטהר, הוא צריך גם להביא קורבן, וכל עוד הוא לא מביא קורבן לבית המקדש, הוא נקרא מחוסר כפרה, אסור לו לבוא לקודש, אסור לו לאכול קודשים וכו'. זאת אומרת, אבל עניין עצם דיני תומה וטהרה הם שווים. על עניין משכב ומושב, שזב כידוע מטמא מה שהוא יושב עליו ומה שהוא שוכב עליו, ולעניין ספירה שבעה נקיים, שזה סדר הטהרה של זב, זה וזה שווים. גם שתי ראיות זה כבר הופך את האדם להיות זב. מנין אמילי? נתנו רבנן, רבי סימאי אומר, מנה כתוב שתיים וקראו טמא, שלוש וקראו טמא. בפסוקים רואים שכתוב איש כי יהיה זב מבשרו, זובו טמאו. אז אמר פעמיים את המילה זב, כבר כתוב טמא. וכתוב וזאת תהיה תומתו בזובו, רר בשרו את זובו, החתים בשרו מזובו. אז שלוש פעמים מופיע המילה זובו. אז תחליט האם בשתי ראיות אתה טמא או בשלוש ראיות טמא. יש פה סתירה בין שני פסוקים ביקרת את וב. אומרת הגמרא, לא קשה, אומר רבי סימאי, הכיצד? שתיים לתומה, שלוש להתחייב בקורבן. ואמר שתיים לתומה ולא לקורבן, שלוש לקורבן ולא לתומה. אתה גמרא, זה לא הגיוני. אמרת עד שלא ראה שלוש רק שתיים, כל אחד שראה שלוש כבר ראה שתיים, אז הוא כבר נטמא. ואמר שתיים לקורבן ולא לתומה, אולי נגיד ששתיים הוא לא תמה אלא רק צריך להביא קורבן, ושלוש הוא תמה אף לתומה. אז גמרא, לא סלקא דעתא. דתניא, וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו. מה זה מזובו? מקצת זווים מביאים קורבן, לא כל הזווים חייבים בכפרה בקורבן. יש מקצת זווים שאין מביאים קורבן. הכיצד? אם הוא ראה שלוש, זה זיווה חמורה, הוא מביא שתיים, הוא ראה רק שתיים, אז הוא לא צריך להביא קורבן. אולי עדיין מתעקשת הגמרא, אולי אם הוא ראה שתיים הוא מביא, אבל הוא ראה שלוש אינו מביא. כבר אמרנו שזה לא הגיוני, אומרת הגמרא, עד שלא ראה שלוש ראה שתיים. מוזר, נכון? ויצטריך דרבי סימאי ויצטריך מזובו. אנחנו רואים שרבי סימאי מביא מקור אחד, השתיים ושלוש, והבאנו עוד מקור מזובו ולא כל זובו. אם רבי סימאי אבא אמינא כקושיין, עדיין היה לנו קשה, היינו עדיין אומרים שמי שמביא שתיים הוא כבר חייב בקורבן, כמה שמלן מזובו, שרק מי שמביא שלוש חייב בקורבן. ואם מזובו לא ידענה כמה ראיות, טוב, היינו, יש מישהו שחייב בקורבן, כמה ראיות צריך כדי להתחייב בקורבן? והרבי סימאי ולימד אותנו שצריך שלוש. כמה שמונה דרבי סימאי שבשלוש ראיות מתחייב קורבן. אשתא דאמרת מזובו לדרשה, שבא לדרוש שלא כל הזווים מביאים קורבן, אלא רק מי שראה שלוש ראיות הוא זה שמביא קורבן. וכי יתר הזב מזובו, עוד פעם כתוב מזובו, מה ידרש? במה אתה עושה עם המזובו הזה? הרמב"ם אומר שכשכתוב מזובו זה בא למעט. מה זה בא למעט פה? הוא מבא אליי, כן, יש לי דרשה מזה, לתניה, כתוב וכי יתר הזב, כוונה שיפסוק מזובו ולא מזיבו ונגעו. זאת אומרת שאם אדם הוא גם מצורע וגם זהב, אין צורך שיבטל משני הדברים האלו. זאת אומרת, אם הוא פסק מזובו ולא נתרפא מניגו, אז הוא לא יכול, הוא יכול לספור כבר ספירה שבעת, לספר את ספירת זהב, וזה לא מעכב אותו מספירת שבעה נקיים, למרות שהוא עדיין מצורע. וספר עוד דבר, לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה, אבל לא דינו, אם מטמא משכב מושב, אם מי שראה שתי ראיות הוא טמא לכל דבר ועניין, אז לכאורה ברור שגם הוא צריך להיטהר בספירת שבעה נקיים, לא יהיה טעון ספירת שבעה. את הגמרא, כן, הייתה עליה ואמינה שיכול להיות שהוא טמא, אבל הוא לא צריך ספירת שבעה נקיים. למשל, שומרת יום כנגד יום, תוכיח שומרת יום, אם אישה רואה יום אחד דם שלא בעת נידתה, בזמן שהיא לא אמורה להיות, לראות דם, אז היא תמאה רק יום אחד, ואם למחרת היא תאורה, אז היא רואה שאין דם, אז שומרת יום כנגד יום והיא תאורה. ובאותו יום אבל שהיא רואה את הדם, היא תמאה ומתמה משכב ומושב, אבל היא לא צריכה ספירת שבעה נקיים, מספיק יום אחד. יום אחד שהיא רואה בתארה זה מספיק. אף אתה אל תתמה, שיש לי אבא אמינה לומר, שאף על פי שמתמה משכב ומושב, זב בעל שתי ראיות, הוא לא יהיה טעון ספירת שבעה. תמוד לומר, מזובו וספר, על מקצת זובו וספר. גם אדם שהוא זב חלקי, זב קטן של שתי ראיות, גם עליו יש דין ספירת שבעה נקיים, לימד על זב ועל שתי ראיות, שטעון ספירת שבעה. אמר לאביי, אמר לי רפפה לאביי, מה ישנה היי מזובו דמרבי בי זב בעל שתי ראיות, ומה ישנה היי מזובו דמעט בי זב בעל שתי ראיות? זה מוזר. פעם המילה מזובו באה למעט, שאין לו קורבן שתי ראיות, ופעם המילה מזובו באה לרבות שיש לו ספירת שבעה נקיים. תחליט, אם מזובו זה מילה שבאה למעט, מם, או מם, מי זה בא לרבות? אמר לאיסל כדעתך, היי למיעוטי הודעתך, שזה בא למעט לשתוקרה מיני, שפסוק פשוט לא יגידו כלום. וכיוון אם לא יגידו כלום, אני כבר יודע שהוא לא צריך שהוא, להביא להו ספירת שבעה. למה כתוב וספר? סימן שזה בא לומר לך שיש פה דין ספירה מיוחד על כל אחד שרואה זיווה. וכי תימה אתיה מדינה, אם תאמר שזה בא מההיגיון, לבד בהיגיון הייתי יודע שהוא צריך לספור שבעה נקיים, גם אם לא היה כתוב מזובו, לא נכון. מההיגיון לבד לא היית יודע ספירת שבעה נקיים בזב ועל שתי ראיות, כי כבר אמרנו שיכולנו להוכיח משומרת יום כנגד יום, שלא כל מי שתמה צריך לספור שבעה נקיים. וכי תאמה, אם תאמר לי, היי מי בא אלה מזובו ולא מניגו, אולי נאמר שהמילה מזובו באה לא ללמד על זה שזב ועל שתי ראיות חייב ספירת שבעה, אלא שגם אם הוא מצורע עדיין הוא יכול לספור שבעה נקיים. אם כן, נכתוב קרא וכי יתר הזב ולשתוק, והייתי רואה עומד מזה שכל זב יכול להיטהר גם אם הוא מצורע. מזובו למה לי? אלא המילה מזובו בא ללמד אותי לחבר את זה למילה וספר, שגם בעל זב, גם בעל זב שתי ראיות שזה זב מצומצם, גם הוא חייב טעון ספירת שבעה נקיים. אז אם כן, למדנו שזב בעל שתי ראיות חייב, יש לו דיני טומאה וטהרה ויש לו דיני ספירת שבעה נקיים. אפשר לספור שבעה נקיים אפילו אם הוא מצורע, אבל קורבן רק לזב בעל שלוש ריות. אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה. כן, מצורע מוסגר שהסגירו הכהן שבעת ימים פעם ראשונה, ואנחנו רוצים לבדוק מה הולך להיות, זה הוא מבחינתנו תמה לכל דבר, כי הוא כבר יש פה נגע. אבל הנגע הזה סוף ימי המסגר אנחנו רואים שהוא מתפשט, אז זה נקרא מצורע מוחלט. מה ההבדל בין שניהם? ההבדל הוא רק פריעה ופרימה, שהם מצורע מוחלט צריך, אסור לו להסתפר, והוא צריך לקרוע את בגדיו, זה סוג של אבל, לפרום את בגדיו. אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, אלא תגלחת בציפורים. מי שהוא טהור מתוך הסגר וראה הכהן אחרי הסגרה שהנגע לא פשע, אז הוא טהור, אז הוא טובל, מביא קורבן, אבל הוא לא צריך את הדין של הציפורים, והוא לא צריך את הדין של התגלחת. מה?
מה זה מוחלט?
מוחלט זאת אומרת שאחרי ההסגר רואים שהצרת מתפשטת, אז הוא מצורע ללא ספק. בסדר? בעזרת השם ביום ראשון נמשיך לעשות בענייני מצורעים ועוד כל מיני דברים כאלו. עוד שתי דפים נתחיל להיכנס לכל הדרשות של מסכת של המגילה, מלא דרשות. בדף י' עמוד ב' זה דרשות על מגילה.